הכל חי אונליין 93fm.co.il
ימי בין המצרים עם הרב חנוך גברד והרב ישראל זיסקינד.
מאזינים יקרים, אנחנו כבר בשבוע השלישי, עכשיו מתחיל השבוע השלישי של שלושת השבועות. אנחנו כבר בתוך עמוק עמוק בתוך הצער, ואנחנו נכנסים אפילו לשבוע הראשון של השבוע שחל בו תשעה באב, ראש חודש אב. אז פה יש הבדל נורא גדול בין האשכנזים לספרדים, ויש הבדל עוד יותר גדול בין הדור הזקן לדור הצעיר. הדור של פעם בתשעת הימים ובשלושת השבועות באמת 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 היו עצובים, באמת היו מצטערים. הדור החדש שלנו של האינסטט עם הפלאפונים עם הקשקושים גם יודעים שצריך להצטער, אבל לא כל כך יודעים איך עושים את זה. ואני באוזניי שמעתי איזה צוציק אחד, לא צוציק בן שלוש, צוציק בן שלושים, בן תרק, לא, סתם מתחיל כזה, לא יודע, אולי הוא נהג, לא יודע מה הוא. בכל אופן הוא שייך לצעירים שעוד לא מבינים, והוא אומר לי, אתה יודע, השבוע כיף לספרדים. למה כיף לספרדים? שאלתי אותו. בגלל שתשעה באב יוצא ביום ראשון, בשבת, אז ביום ראשון. אז אין להם שבוע שחל בו תשעה באב. מה זאת אומרת? שאלתי אותו. אומר, אז הם יכולים לאכול בשר ויכולים לשתות יין, ואנחנו אשכנזים נדפקנו. מה? אתה מודד את הדת ואת המסורת ואת התמונת עולם לפי איזה מסכנים האשכנזים, לא אוכלים בשר, לא שותים יין. טיפש, אנחנו מסכנים שנחרב לנו בית המקדש. ואם באמת 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 תבין מה זה בית המקדש, ככה אמרתי לו, וסתם אמרתי לו, אני בעצמי גם לא מבין, אבל אתם יודעים, דמגוג. אם באמת 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 תבין מה זה בית המקדש, אני אתן לך חתיכת בשר גדולה כמו נעל, אתה תוכל לאכול אותה בכלל? אני אביא לך בקבוק יין של 400 שקלים, הכי טוב שיש לי, אולי יש ברחוב יותר טוב, אם זה מה שיש לי, אתה תוכל לשתות אותו? אם אתה, בית המקדש זה כמי שמתו מוטל לפניו. המת היקר לך, לא, אתה לא עובד בחברה קדישה וסופר כמה חתיכות עוד נשארו במקרר. באמת, 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 מתו מוטל לפניו. יש לך, היערוב לך לאכול בשר ולשתות יין? אם אנחנו נבין שהיה לנו פעם בית מקדש, וזה היה משהו נורא, נורא, נורא גדול ונורא עוצמתי, ואין לנו אותו. רבותיי, אנחנו נמצאים במצב שאני זוכר בשנה שעברה, יושב כאן לידי ידידי היקר רבי ישראל, בשנה שעברה בערב תשעה באב, הוא גם ישב פה איתנו, הוא אמר איזה משל אחד שממש הרטיט לי את הלב, על איזה ילד קטן אחד, בן שנתיים, שאימא שלו נפטרה, וכולם באו ללוויה. אתה זוכר את הסיפור? ספר לנו אותו. אם אתה לא זוכר בדיוק, אז תמציא אותו עכשיו בערך.
האמת ש...
וכולם ריחמו עליו, ואולי דבר מה רוצים ממנו.
מה שאתה אמרת באמת, זה כמו שהגדרת, שאם נמצא שני אנשים, חלילה וחס, נגיד שני אחים, אחד לא יתברך בהרבה שכל, והשני הוא סטנדרטי. והבן הרציני, הנורמלי, יבכה. ויעמוד בן לידו, ליד המיטה של אבא, סתם לשם דוגמה, והוא לא כל כך מאה, והוא יצחק, כי הוא לא כל כך מבין את התמונה. אז למה שהבן הרציני לא יגיד, וואי, איזה כיף לו! הוא צוחק, איזה כיף לו! אוי ואבוי לנו. איך אמר אחד מהדמורים הגדולים בפולניה, האמרי אמת מגור, אמר פעם, שיש שתי צומות שגם אם לא היו מתקנים לנו אותם, כולם היו צמים אותם. ביום כיפור, מי יכול לאכול? בתשעה באב, מי צריך לאכול? זאת אומרת, זה הנידון? אני לא יכול לאכול בשר? זאת אומרת, מי בכלל, אתה מסוגל בכלל לאכול, כאילו? כאילו, אתה מקנה באשכנזים ספרדים? כן, אני נזכר באיזשהו משל שנצאתי שנה שעברה, שמה לעשות של דאבוננו, אנחנו יושבים היום בתי כנסת בחזרת השץ, ויש כל מיני צדיקים לך כאלה שנכנסים, ומחלקים לנו כל מיני דפים מקופת העיר ומזה, אתה רואה שם בתמונה איזשהו אונייה בלב ים ככה מרוסקת, ואתה רואה איזה ילדים ככה קטנים, מילד בגובה של גמל ועד גובה של נמלה, ככה צדיקים קטנים, תמימים, אתה רואה איך שכולם אומרים קדיש, אתה רואה איך שמסביב עומדים כל מיני אנשים ובוכים בלוויה, אתה רואה איזה ילד כזה, שורה של ילדים, ככה גובה כמו פירמידה, מלמעלה ללמטה, אתה גדול טיפה, אתה רואה אותו במתח, אתה קטן יותר, הוא מרגיש לא נעים, ואת הפצפון מסתכל על כולם, וכולם מסביב בוכים. וגם כשאנחנו מחלקים לנו את זה לבית כנסת, אני חושב שרוב המאזינים, כשמקבלים כזה גיליון, ככה נצבט להם הלב כמו שצריך. אתם שמתם לב, אבל הקטן שכזה שם בתמונה, הוא לא צבוד כמוך. ואתה יודע שהוא בפירמידה. היה איזה אבא, שהתחיל להרגיש שהוא, הלב שלו לא מתפקד איתו כמו בימים ימימה. והאם אני את מודגת? איך הגמרא אומרת, אם חלילה וחס, הגמרא בסנהדרין, אין בעל מת, אלא לאשתו.
שנאמר, ואני בבואי מפדן עם, בעל מת לאשתו, שנאמר...
כן, זה הגמרא מביאה את זה, אין אישה מתה אלא לבעלה, ואין בעל מת אלא לאשתו. זה באותו מאמר.
והסיפור הפוך הוא, וימות אלימלך איש נעמי.
כן, זאת אומרת שבאמת האמא יושבת, מרגישה את החסר, היא באה עוד יום ועוד יום בית חולים, הילדים שואלים, אמא, למה את נוסעת כל היום לאבא? והיא מסבירה להם עוד מעט אבא יחזור הביתה. והגדולים מבינים את המשמעות יותר, הקטנים פחות. כל אחד אוכל, איך היה אומר פעם מישהו, כשמגישים מנה צלחת עם מנות עיקריות לשולחן, אז הבורקסים כולם אותו דבר. אבל טביס, כל אחד נותן אחרת. אז מגיעים שם, והאימא יושבת ליד המיטה של האבא, ובוכה, והיא שומעת את המילים האחרונות של האבא. אבא אומר לה מה לעשות אחר כך, ואיך לגדל את הילדים. וכל אחד מבין שזה, האישה יושבת, והיא שומעת את האבא עם התוכניות שלו, עם הכאב שלו, והיא אומרת לו, תשמרי לי על סרוליק היקר שלי, תשמרי לי על מוי שלו.
ברך הלב, על יצחק הלב, על...
והברך הלב, היצחק הלב, עושים יצחק הלב. הם לא, הם יושבים למטה שמה, והם משחקים בינתיים עם הלגו, והם רואים את האבא שוכב וזה, נו, ואם הוא יעצום עיניים, המשמעות מאוד מאוד רחוקה מהם. אבל האמא יושבת ועיניה זולגות דמעות, והיא יודעת לקראת מה העסק הזה הולך. והילד יושב למטה וצוחק, ומשחק, או שהוא מגיע לוויה לא נעים לו. יש לו כל מיני ביסים בבורקס שונים מהציבור שמסתובב שם.
רבותיי, כמעט לרגע אחד שאני שמעתי את התיאור של רבי ישראל כאן, וכמעט שלרגע אחד בכיתי, אבל אחר כך נבהלתי. אתם יודעים למה נבהלתי? אמרתי, רגע, יצחק על איזה אתה? אז אם אתה בוכה שמה בסיפור הדרמטי, אתה בוכה על עצמך. רבותיי, אנחנו היצחק עלי. נחרב לנו בית המקדש, ואנחנו יושבים וכאן ואומרים, וואו, אסור לאכול בשר. בית המקדש, כן, בית המקדש, לא, תן לי איזה המבורג טוב אחד. אנחנו לא יצחק עלי? אז מה יהיה? אז סתם לקסח אותי, לי כן יצחק עלי, לא יצחק עלי, זה לא יעזור. אז אני כן יצחק עלי, מה אתה רוצה שאני אעשה? שאני אבקל בית המקדש, לא יודע מה זה בית המקדש. בשביל זה לא יעזור לנו משל, ועוד משל, ועוד טמבל אחד שבחה, ועוד טמבל אחד שלא בחה. אנחנו הטמבלים האלה, ונשאר כאלה טמבלים. רבי ישראל יכול ליצוק עוד 1,000 משלים דרמטיים, על עוד ילדים טיפשים, ואנחנו הטיפשים האלה. מה אנחנו נעשה כדי לא להיות כאלה? עכשיו יבוא איזה מישהו ויתן לי יצחק עלי מכות, למה אתה בוכה? למה אתה לא בוכה? אז הוא יבכה מהמכות, או לא יבכה ממה שקורה שם. רבותיי, מה זה יעזור פה שעכשיו אנחנו נצעק על כל המאזינים? תראו, יצחק על זה לא בוכה שאמא שלו, שאבא שלו הולכים למות. אז מה, תרביץ לו. אל תרביץ לו, תסביר לו. תסביר לו, יש אבא, יש אמא, יהיה לנו אבא שבשמיים, היה בית מקדש, כמה היה כיף. רבותיי, אם אנחנו לא נבין מה זה עם ישראל עם בית מקדש, ועם ישראל בלי בית מקדש, אפשר להוריד את השלטר, לא צריך תשע באב, לא צריך תשעת הימים, לא צריך שלושת השבועות, לא צריך כלום. אין שום מצווה להיות אבלים. יש מצווה להיות חכמים. אנחנו לא נהיה חכמים אם לא נדע, אם לא נלמד. היה פעם בית מקדש, אז אין בית מקדש. מי צריך בית מקדש? מי צריך בית מקדש? פה תמון הכלב. עכשיו אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך. אם נבין בשביל מה צריך בית מקדש, אנחנו פתאום נבין כמה רע שאין לנו בית מקדש. אז רבי ישראל, בקצר צר צר צר, אתה התחלת בשבוע שעבר, אני זוכר משהו, אתה אמרת לינת צדק משהו. מה זה בית מקדש? מה זה לינת צדק? תסביר לנו קצת. אני באמת, 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 באמת זה שבועה. אני באמת רוצה לדעת למה צריך להצטער. בבקשה.
הפוסקים בהלכות תענית מביאים, שעיקר התענית הרי זה שבן אדם יושב בתוך ביתו, והתענית מצייר לו את הגוף, ואז הוא מתבונן, והוא מבין את כל מה שקרה, יש לו את הזמן, את הפנאי, כשהגוף מציק לו, אז הנשמה, איך ידוע, חור קטן בגוף, זה חור ענק בנשמה, זאת אומרת, כשמתחילים לדפוק טיפה את הגוף, אז הנשמה מתרקחת. אז שואלים הפוסקים, מה הבעיה? אז בואו נטפל רק במוח, ולא נצום בכלל. או בן אדם שהוא לא יצור.
מה זה נקרא נטפל במוח, נלמד ספרות, חסידות, מוסר והשקפה?
נשב, נטבל, נחשוב מה חסר לנו, ננסה להבין, אבל לא צריכים לצום. הרי זה העיקר, או הפוך. בן אדם שהוא לא יחשוב, הוא באמת פטור מצום? לא. זאת אומרת ככה, קודם כל נותנים לנו לצום כהוראת קבע לכולם. כולם צריכים לצום, ולמה? כי קודם כל אנחנו היצחק עלה, כמו שהרב חנוך הגדיר את זה, שאנחנו יושבים עכשיו מסתכלים מול האמא שהיא בוכה ליד המיטה של האבא, אנחנו צריכים לפתוח את העיניים ולהסתכל, רגע, אמא בוכה? האמא פה בוכה? זאת אומרת, יש מישהו, יש פה צדיקים, יש דורות קודמים, יש אנשים שמחוברים לפנימיות, שהם כן בוכים. הם עומדים ליד מיטת החולי והבנה. הם לא משחקים שש בשלמה את המתחת למיטה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו באמת כן צריכים לראות ולעשות את המעשים הפיזיים, שזה להתענות והכל. אנחנו לא נוביל כלום אם אנחנו נעשה רק את זה. אבל קודם אנחנו צריכים להסתכל על האמא הבוכיה. נסתכל על האמא הבוכיה, ואז נתחיל להתבונן מה חסר. אז זה על ידת מה שהחנוך דיבר כשאנחנו הזכרנו בשבוע שעבר מהעניין של הושענא לינת הצדק. מוריי ורבותיי, יכול להיות שהרבה אנשים קשה להם באמת, הם יישבו, יסתכלו, יראו את האמא בוכה, וזה תכלס, מחר בבוקר קמים, בשעה 8, יוצאים לעבודה אחרי תפילה, הטלפון, הצלצולים, ההודעות, בדרך המותר וכדומה, ויאללה, מה הלאה? אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו כל הזמן ננסה לתרגם את זה בצורה של אמא בוכה, ולהסתכל עליה ולחשוב על זה, לא, זה לא ילך. אנחנו צריכים הבנה פנימית, הבנה עמוקה, הבנה מתבוננת באמת, איך זה משפיע לי על כל נשימה ונשימה. אם חזל אומרים שכל נשימה ונשימה שבן אדם היה חי בזמן החורבן, הגמרא אומרת שאפילו הריח של הקטורת יריחו אותו עד יריחו. וכל דבר, בן אדם חש אותה בכל מקום. זאת אומרת שבן אדם חש את זה במעשה היומיומי שלו. מה זה המעשה היומיומי שהבן אדם באמת היה חש בו? מה היה קורה? איך הייתי כאן בבוקר אם עכשיו היה בית מקדש? אז בוא נתאר את המצב הכזה. נניח שאני עכשיו יושב ולומד כמה שעות גמרא, מזכך את עצמי, ואחרי זה מבקש מבורא עולם, עושה תפילה חמה, והכל. אז נכון שאחרי זה כשיקרה איזה מקרה מצער, אז הבן אדם, בגלל שהוא טיפה זכך את הגוף שלו באותם שעות, אז הוא ילמד טיפה שונה את המקרה שיבוא. הוא יגיד הכל משמיים, וזה בטח טוב בשבילי. איך כתוב בפסוק, דוד המלך אומר לבורא עולם, הרייני השם חסדך. שואלים כל הספרים, הרי הגמרא אומרת מסכת קידושין, שאחד שאומר לאשתו שהוא מקודש על מנת שיש לו 200 זוז, אז היא מקודשת. אומרת הגמרא, אברו שיערה לה על השולחן. לא מספיק שהוא יערה לה סתם, כי יכול להיות שזה לא שלו. הוא צריך להראות על השולחן שזה שלו, ואז, אז מה דוד המלך אומר לבורא עולם, הרייני השם חסדך? מה אני אעשה מהרייני השם חסדך? מה אני ארוויח מזה שאני אראה את החסדים? אני אראה פורשה? אני אראה מיליון דולר? אני אראה חיסוי חובות?
אני אראה נוף רחוק, אני אראה ים, אני אראה ירח, שמש, אני רוצה
לראות. אני אראה פתרון משכנתה? אני אראה גמירת חודש? אני אראה תורה, הצלחה בעבודת השם, הצלחה במידות? אבל מה יעזור לי לראות? מה ייתן לי בזה שאני אראה? הראייה, מוריי ורבותיי, זה דוד המלך היה איש לגיטימי.
אולי יש לנו הצעה קטנה, מה הראייה, מה אנחנו צריכים לראות, נספר אחרי שהציבור ישמע איזה קטע קטן של איזה פרסומת, או אני יודע מה, ואנחנו נשמע, מה באמת אנחנו צריכים לראות? הרעיני השם חסדך, לראות מרחוק, לראות השמש, את הירח, את הנוף, זה, אנחנו צריכים לראות משהו בבריאות, באישה, בנחת, בילדים,
בכיס
בפרנסה, בכיס, לא רק בכיס, בכל המערכת. נחת מהילדים, זה שווה יותר מכיס, בריאות שווה יותר מכיס, אז צריך, יש לנו הרבה כיסים, בקיצור, אנחנו צריכים את הישע בתוך הכיס, אז אבא ונשמע דקה קטנה של פרסומת, ונראה בעיניים מה היה לנו פעם, והלוואי שיחזור במהרה בימינו.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב חנוך גברד והרב ישראל זיסקינד.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כן, אז נחזור למה ששאלנו. דוד המלך אומר, הרייני השם חסדך, זאת אומרת, תראה לי את החסדים, מה זה הרייני? הוא... תן לי את החסדים שאני צריך, יש לי בעיות. אני לא מצליח להתמודד בעבודת השם. יצר רע מושך אותי החוצה מבית מדרש במקום שאני משוך אותו פנימה. בית מדרש שלאו דווקא בית מדרש בשביל לימוד תורה. בית מדרש לנשים, בית מדרש לכל גיל וזמן. בית מדרש זה המצב הטוב שאנחנו צריכים להיות. ואפילו בגשמיות, מה יש לו מהרייני השם חסדך? מוריי ורבותיי, דוד המלך כתוב אצלו שהוא רצה לבנות את בית המקדש. אמר לו בורא עולם, טוב לי יום בחצריך מאלף. טוב לי יום שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף קורבנות שעתיד בנך שלמה להעמיד לפניי בכל יום. מה זה אומר? דוד המלך רצה לראות את בית המקדש, כי ברגע שיהיה לו בית מקדש, ויהיה את האור ואת השמש הזורחת, אין כזה מושג שקיבלנו משהו משמיים, כי מאיתו לא תצא הרעות. ככה, והטוב, ככה עכשיו אנחנו הולכים לקרוא, מקווים שלא נקרא את זה, אבל נקרא את זה בשמחה, במגילה.
במגילת איכה.
כן, אין רעות. זאת אומרת, יש לנו לפעמים, אנחנו מקבלים כסף, ואנחנו אומרים, וואו, איזה כיף. מקבלים בריאות, וואו, איזה כיף. נחת, איזה כיף. למה? קיבלנו משהו, ואנחנו גם מבינים שהמשהו הזה הוא טוב לנו. כמה פעמים אנחנו מקבלים דברים, ואנחנו לא מבינים, אנחנו לא צריכים לבקש, תביא דברים טובים. הוא מביא דברים טובים, הוא שולח דברים טובים. חוסר נחת מהילדים זה דברים טובים לפעמים, גם כשאנחנו לא רואים את זה. איך כתוב שמה? שכשהקדוש ברוך הוא מנע מהאימהות את הילדים, אז הם בכו וצעקו, למה השם? ואז ברוך הוא אומר להם, למה השם? מפני מה נבראו מותינו הקרות, אומרת הגמרא והמדרש, למה? כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיק, אתם חושבים את זה רע, מאיתו לא תצא הרעות והטוב. ממנו יוצא דבר אחד, המוח שלנו הולך ומשבש את זה כל הזמן לטב ולמוטב. דוד המלך אומר לבורא עולם, הראיני השם חסדך. אני יודע שכל מה שאתה נותן לי, כל הבעיות שיש לי, כל הפגיעות שפוגעים בי, אם זה בנחת, בשלמות, בגשמיות וברוחניות.
הכל אני, לטובה.
הכל, זה 100% טוב. הבעיה שלי זה שאני לא רואה, אני לא מיימר את עצמי להגיד בורא עולם, תחליף לי את החבילה. מה פתאום חס וחלילה, חלילה וחס. אל תחליף לי את החבילה, החבילה שלי היא החבילה. איך היו אומרים צדיקים שאם בורא עולם היה נותן לאנשים, לנשמות פריבילגיה של חבילות, של צרות, כל אחד היה רץ לחבילה שלו. כי שם רואים את האמת ורואים שהחבילה שלי היא החבילה.
לא, לחבילה שלי התרגלתי. אני לא בטוח שהיא חבילה הכי טובה או הכי רעה. לזה התרגלתי. עם הבעיות שלי כבר אני יודע איך להתמודד. עם החבילות שלך אני לא יודע איך להתמודד. עם החבילות שלו אני לא יודע איך להתמודד.
זה גם פירוש. נכון.
זה הפשט, אני
חושב. הגמרא מספרת שרבי אלעזר בן פדת, אחרי שהוא התענה, רבי אלעזר בן פדת הוא המורה הכי מפורסם בש"ס. מה אני מתכוון? יש הרבה מקומות בש"ס שכתוב רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר אומר, אומר רש"י מסכת בבא קמא, סתם רבי אלעזר שבש"ס, זה רבי אלעזר בן פדת, שתבינו, כל מקום שמוזכר רבי אלעזר, שזה המון, ממש כל כמה דפים, רבי אלעזר בן פדת היה עני מרוד שאין כדוגמתו. הגמרא מספרת מסכת תענית שהוא, היה לו איזשהו צום, לא היה לו מה לחיות את נפשו, הוא הרגיש שהוא הולך להתעלף, הוא מצא איזשהו ראש של שום, הוא דחף את זה פנימה, אבל עד אחי ואחי, בום, הוא נפל והתעלף, ואז ראו אותו צוחק בחלום ובוכה, כולם שאלו אותו, תגיד, אתה התחרפנת? מה נדיפרסיה? מה קורה פה? והוא אומר להם, תשמעו, בורא עולם אומר שהוא צריך להתחיל, אם אני רוצה עשירות, הוא צריך להתחיל לברות את העולם מחדש, כדי שאני אוכל...
כולי היי ואולי.
ואז לא בטוח. אז כולם שואלים, רגע, בורא עולם הוא כל יכול. בורא עולם ייתן עשירות בלי לברות עולם, ובלי לברות את רבי אלעזר בדעת כלום. שיכתוב את המספר שלו בלוטו, ושלום על ישראל. לא, 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 לא. לבורא עולם אין בעיה לתת לרבי אלעזר בן פדת באמת את הכמה שקלים שהוא יוכל לאכול שם אחרי הסעודה. לא חסר לו כלום, הוא זן ומפרנס מביצי קינים ועד קרני רעמים. אבל כדי לשנות לרבי אלעזר בן פדת, אז זה בעצם לתת לו לא את החבילה שלו. זה להרע לו, זה להזיק לו, זה לשבור אותו. דוד המלך אומר לבורא עולם, אני רוצה בית מקדש, אני רוצה להבין ש... כשיהיה לי בית מקדש, מה יקרה? יהיה לי הרייני, השם חסדך כל הזמן. כשאין לי את זה, אני עכשיו בבעיה. אז אני מבקש הרייני. כשיהיה לי בית המקדש, אני לא אצטרך לבקש את הרייני הזה. כשיהיה לנו בית מקדש, אנחנו נראה את זה בפועל. אז בורא עולם אומר לדוד המלך, אתה יודע מה אומר לו? טוב לי יום בחצריך מאלף. כתוב בגמרא שאחד שהוא מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אומרים הספרים הקדושים, מה זה זוכה ורואה? יזכה ויראה. בהווה. אחד שלומד תורה. אחד שמחובר לשכינה הקדושה, אחד שהוא מתאבל על ירושלים, מתאבל על ירושלים זה לאו דווקא שהוא כל הזמן חושב על האמא הבוכייה. זה הוא מתחבר לדברים הטובים. התורה, אתם יודעים שהשפת אמת למשל כותב באיזה מקום, שאם נלקט את כל מאמרי חז"ל, זה שפת אמת מדהים, הוא כותב את זה בחנוכה, באחד מהחידושים שלו. אם נלקט את כל המאמרי חז"ל, ממה שואפים יותר חיזוק, מבית המקדש או מהתורה, זה הלשון של השפת אמת, ודאי ובוודאי שאפשר לשאוף חיזוק מהתורה הרבה יותר מאשר מבית המקדש. רבותיי, שפת אמת זה לא קמפיוטר. יכול להיות שאם תשאלו את הקמפיוטר, תקבלו תשובות אחרות. שפת אמת היה מחובר יומם ולילה לתורה. אמרו עליו צדיקים שהאדמו"ר היחיד שלא עסק בשום עסקנות מזמן הבעל שם טוב, הוא היה אדמו"ר שהיה גר בעיירה שקראו לגור. העיירה הזאת היה לה 5 רחובות.
הייתי בה, הייתי בה, הייתי גם
במסדר רחובות, שגור, הייתי שם. והוא רק 4 פעמים בחייו יצא מהעיירה. מוריי ורבותיי, אתם מבינים על מה מדובר? אסגר בתוך אסגר, סגור, נעול, הרמטי. הוא לא עסק שום מסקנות, הוא לא היה באגודת ישראל בשום דבר. מהבוקר עד הלילה תורה ועבודה, והוא אומר ככה. אותו, מה שכתוב בחזל, אז אומר באמת, אומר השפת אמת, שבאמת אלה שישבו והתעמקו בתורה, אלה שישבו והתאבלו, יקבלו את אותו חיזוק בדיוק, כמו בזמן שבית המקדש קיים. מורי ורבתי זוכה ורואה בשמחתו בשעת מעשה. לכן אומר בורא עולם דוד המלך, אתה רוצה בית המקדש? יש לך בעיות עם הרי נעשם חסדיך? תשמע, תתחיל להתאבל על ירושלים, תעצום שתי עיניים, תתחיל להתחבר לדברים הטובים, תתחיל להתבונן, תתחיל להתעמק, ופתאום אתה תזכה ותראה בשמחתה בשעת מעשה. אנחנו לא מתכוונים, חלילה וחס, שאנחנו לא מצפים לבניין הבית ממש בעיני בשר. כמו שרשי כותב במסכת ראש השנה, שהוא ירד כולו מאש מהשמיים. מה זה ירד כולו מאש מהשמיים? אם הוא ירד מאש, מה יש לי להסתובב שם? לא הבנת, חביבי, אתה צריך את האבנים, אתה צריך. אתה צריך את המזבח, אתה צריך את הדברים הפיזיים. בית המקדש השלישי אומר רשי, ירד כולו מאש משמיים ובאש אתה עתיד לבנותה. כי אם זה לא יהיה מאש, אם זה לא יהיה עם המוח, אם זה לא יהיה עם החום שלו, אם זה לא יהיה עם ההבנה שלו, אם זה לא יהיה עם ההתחברות שלו, נו אז יהיה בית מקדש ואז מה?
אנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. אם יהיה בית המקדש, יהיה לנו חלק בתורה. חלק בתורה זה של השכל, זה הבעתליה. זה
לא ככה.
הסנהדרין, זה היה משם הוירו יויצס לישראל. איפה היה הסנהדרין? בבית המקדש.
הגזית, בבית המקדש.
בבית המקדש. לא סדרו, לא סדרו אותו בתחנה מרכזית של אגד. בבית המקדש. התורה עם העבודה הם תמיד הולכים שניהם משולבים ביחד. ולכן כשדוד המלך למד תורה, ללמוד תורה של דוד המלך, זה לא נקרא שהוא כל הזמן ישב ליד הסטנדר ורק למד ורק למד. הוא כותב, שומרו נפשי כי חוסיד עוני. למה? איזה חסיד גדול הוא היה? הוא אומר שידיים מלוכלכות בשפיר ושיליה לטהר אישה לבעלה. הוא היה יושב בבית דין לפוסק הלכות. ועל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, טוב ליום בחצריך מאלף. החצריך של דוד המלך זה הוא ישב על הכיסא של הרב אוזנר, בפסק הלכות, בזיכרון מאיר, בבני ברק, לא, בירושלים, בעיר דוד. בכל אופן, זה התורה. התורה היא תורה מעשית, תורה חיה, תורה אמיתית, תורה שמבינים אותה וחיים אותה. עכשיו רבותיי, אם אנחנו באמת אנשים כל כך קטנים, אתה יודע מה, אני לא יודע מה זה בית המקדש, לא יודע איך לבכות. אז בואו אני להגיד לך מה כתוב במשנה ברורה, מה לעשות, לעשות. לקיים, אתה יודע, אומרים לך לאהוב חצילים, אני לא אוהב חצילים, בסדר, אומרים לך לאכול חצילים, זה אתה יכול לעשות. אז המשנה ברורה כתוב שבשלושת השבועות צריך כל יום להתאבל חצי שעה על בית המקדש, ככה כתוב במשנה ברורה. נקריא לכם איפה זה אם אתם לא מאמינים לי, אני ראיתי את זה מקודם כתוב בפנים.
תקנ"א,
כתוב להתאבל כל יום חצי שעה על בית המקדש.
בשם האר"י הקדוש.
בשם האר"י הקדוש, נכון. עכשיו תקשיבו רבותיי מה שאמר פה איזה תלמיד חכם אחד. הרבה בני אדם אומרים, מה אתה רוצה? אני אתאבל על ירושלים, אני יודע איך מתאבלים, אני יודע מה לעשות. אתה לא יודע כלום. לקיים הלכה אתה יודע, שב תתאבל חצי שעה על ירושלים. אתה יודע מה שיקרה? מחר, פתאום, מפה לאסימון, אתה כבר תתאבל שעה וחצי. ועד סוף שלושת השבועות אתה כבר תתאבל מהבוקר עד הערב. קורה לנו פשוט מאוד רבותיי, אנחנו מנותקים. רבי ישראל קורא לזה מוח, מוח. המוח שלנו מנותק. נתחבר קצת, פתאום נגלה כמה אנחנו גמדים, כמה הכל 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 בלי פרופורציות נכונות. אנחנו שמים את הדגש לא על הדברים הנכונים, מהדברים הנכונים אנחנו שוכחים, לא יודעים לבכות על חורבן בית המקדש. כשנבד לך 10 שקל אתה גם לא יודע לבכות? זאת אומרת שבית המקדש שווה פחות מ-10 שקל, לא, 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 הגזמת. אלא מה? על בית, על מה עושים עם 10 שקל אתה יודע, קונים כמה ארטיקים, ומה עושים עם בית המקדש, אנחנו לא יודעים. אז נלמד, נלמד, אז נדע. נו, מה אתה אומר? פשוט.
הכי פשוט שבעולם.
נכון. רבותיי, אנחנו צריכים פשוט מאוד לשבת ולהתאבל. איך מתאבלים על בית המקדש? כבר אמרתי מקודם, בשבוע שעבר זה אמרתי. לא, זה אחר כך נגיד. יש ספר שבח הנחמה. אני לא אומר שזה להתאבל, אבל זה להבין. מתוך הסדרה הגדולה של השיעורים באגדות חז"ל שלי, 22 כרכים, ליקטתי כמה נושאים שמותר ללמוד בתשעה באב, נושאים שמתאימים לתשעה באב. כולם מכירים את קמצא ובר קמצא ממסכת גיטין, ויש עוד כמה נושאים. חיברתי ספר בשם שבח הנחמה. שבח זה ראשי תיבות שיעורים באגדות חז"ל. ספר עם 426 עמודים, נמכר בסך הכל ב-25 שקלים. ברוך השם, אני לא מעשן, רק אני יודע שזה פחות מחפיסה סיגריות, וכבר אמר לי פעם מישהו הרב, זה עשה לי את התשעה באב. אז מי שירצה בבני ברק, אצלי בבית בקריית ספר, ברחוב משך חוכמה, אפשר להשיג את זה. בבני ברק אצל חמותי, אישה צדיקה ויראת שמיים ברחוב בית שמי. בית שמי יוצא מרחוב חזוניש 25. בחזוניש 25 יוצא רחוב בית שמי, מספר 12, משפחת פישהוף. משפחת 12 בקומת קרקע, משפחת פישהוף, לא בין 2 ל-4, אישה מבוגרת, נחה בצהריים, מ-9-10 בבוקר עד 9-10 בלילה, אפילו עד אחרי 10 בלילה. אפשר להשיג את הספר שבח, הנחמה, במיוחד בשביל מאזיני רדיו כל חי. הבאתי כמות גדולה אליה, תדפקו בדלת יפה, תגידו לה שלום, תגידו לה שאתם אוהבים את ההרצאות ואת השיעורים ואת הדרשות של החתן שלה, זה יעשה לה טוב בלב. היא בחרה בלפני, אני יודע מה, 50 שנה, לא פחות, קצת 40 ומשהו שנים. אז היום תגידו לה, תשמעי, גברת פישהוף, לקחת חתן בסדר, ברוך השם.
גם באמת...
טוב, מה?
באמת, במשנה ברורה מובא, שבתשעה באב אסור לעשן סיגריות. אתה מקודם אמרת, פחות...
או, הנה, את הקופסה של תשעה באב.
כתוב שבצינה, כתוב שבדיוק, כתוב שבצינה מותר לעשן. יכול להיות שבצינה הכוונה ככה. לקחת את הקופסה, להצניע אותה למשהו אחר, לגלגל אותה לאיזשהו סוג...
ולהביא ביפה מאוד, אז זהו, יפה. אז הנה רבותיי, אנחנו נצא לרגע קטן אחד של פרסומות. ואנחנו, זה גם היה פרסומת, לא, זה היה פרסומת לספר שלי.
זה לא פרסומת, פרסומת של קדושה זה לא פרסומת.
טוב, בכל אופן, ואנחנו מיד חוזרים אליכם.
עכשיו איתכם, ימי בין המצרים, עם הרב חנוך גברד והרב ישראל זיסקינד.
כל חי תמיד איתי,
טוב רבותיי, אנחנו חוזרים אליכם, אנחנו בשבוע האחרון של שלושת השבועות. אם לא נשמע את קולו של משיח, את השופר, אז אנחנו בשבוע הבא יהיה לנו תשעה באב. אבל אם נשמע, גם יהיה לנו תשעה באב. אתם יודעים מה יהיה תשעה באב בשבוע הבא? יום ששון ושמחה. יש פסוק שמבטיח הנביא שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את כל ימי אבל לימי שמחה. נכון? אני לא זוכר את הפסוק, מצטט אותו כמה וכמה פעמים בספר, אבל איך זה הולך, והפכתי להם את יום השלישי, את האבל החמישי והשביעי לימי שמחה וששון. עכשיו רבותיי, יש לי שאלה, שאלה קשה. יש לנו חג פסח, זה זכר שהיינו במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, עושים חג. יש חג סוכות, זכר לענני כבוד. יש חג שבועות, או שזה חג חקלאי, בגלל הקציר, או בגלל מתן תורה. יש זכר למשהו חיובי, אנחנו עושים חג. אבל רבותיי, אם פעם אחת אני לא התנהגתי יפה, ואבא שלי גירש אותי מהבית, ואני ברחתי בטריקת דלת, נשברו כל הזכוכיות, אחרי שלושה חודשים או חצי שנה או אלפיים שנה, לא יודע כמה זמן, אני מתחיל להבין כמה המצב לא טוב. אז אני מוריד את האף, משפיל מבט, מבקש סליחה, מלקק לכולם את הנעליים, ומבקש מההורים שלי, תמחקו, תמחקו, תמחקו את היום הרע הזה הטיפש שחטאתי וגירשתם אותי מהבית. אז איך פתאום זה נהיה יום טוב? סלח, תמחק, תשכח ממנו. איך עושים מתשעה באב יום טוב? רבותי, יום טוב המרגלים באו, ביום טוב הזה המרגלים באו והוציאו דיבת הארץ רעה, ויבכו כל העם בלילה הזה, ומאז עד היום חורבן בית המקדש הראשון, שנאת חינם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, בלגנים, בלגנים, עד שהקדוש ברוך הוא גירש אותנו. בסוף אנחנו חוזרים, מבקשים סליחה, והקדוש ברוך הוא מוחה לנו, ואומר בואו נבנה לכם בחזרת בית המקדש. זה יום טוב. תמחק את היום הזה, תשים אותו במקום אשר לא ייזכר. ולא ייפקד, ולא יעלה על לב לעולם, במצולות ים תזרוק אותו, איך עושים מזה יום טוב? התשובה היא רבותיי, כן, כן, זה היום טוב הכי גדול. היום טוב הזה מוכיח שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא הפר איתנו את האמונים, ואני אף זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, שם זה גאלתים בעין, לשון גועל, לא גאולה. לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. מאיפה אנחנו יודעים שיש שמירת אמונים כזו חזקה גם לנו לקדוש ברוך הוא וגם לקדוש ברוך הוא כלפינו? הנה עובדה, כבר אלפיים שנה אנחנו יושבים בתשעה באב ובוכים על הרצפה. אנחנו לא התייאשנו מהקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא לא התייאש מאיתנו. כל שנה ושנה נוספת שאנחנו בוכים, זה עוד בקבוק יין ביום טוב הגדול ההוא של תשעה באב לעתיד לבוא. זה היום טוב יותר גדול. עוד שנה עברה, ואנחנו לא שכחנו, אנחנו זוכרים. מה זה זוכרים? זוכרים ועוד איך זוכרים. אז הנה כאן רבותיי, אנחנו היום, כשאנחנו בוכים היום, זה מה שדורך את הענבים לעשות את היין של השמחה לעתיד לבוא. זה יעשה לנו את הקורבנות של התודה בכל המון חוגג. אנחנו השבוע הזה, שבוע של תשעה באב, וואו. שבוע של תשעה באב, שבוע שאנחנו כמו סערורים, שבוע שנפולים, נזופים. למה? היה לנו פעם מטמון גדול, מחמד, עינינו, בית המקדש. אפשר היה להגיע לשם, זה לא רק מי שעשה עבירה הולך ומתכפר, כן, זה כן מי שעשה עבירה ומתכפר. זה מוריד לו אבן מהלב, מתנקה, מתנקזים, ירושלים, בית המקדש, היה פעם, ויהיה, בינתיים אנחנו יתומים. אוי וואי וואי, אם היינו מבינים את זה, אז היינו מצטערים, לא היה צריך הלכות, לא היה צריך הלכות אבילות. אתם חושבים שמי שמת לא מת, והמת כאן לפניו, והוא יושב על הרצפה, מעולל באפר קרנו, אתם חושבים שהוא צריך להסתכל בשולחן אורך, איך מתאבלים? הוא צריך להסתכל בשולחן אורך כמה קוראים את הבגדים? הוא קורא, הוא קורא את האוזניים, הוא קורא. למה? כי הוא מצטער באמת. כשאנחנו נצטער באמת, אז אנחנו נשמח באמת. סיסו את ירושלים, גילו בה, קחו את המסוס, כל המתאבלים עליה. אז הנה רבותיי, אם אנחנו באמת באמת נבין, רק להבין עם השכל, מה חסר לנו, מה היה לנו, מה יהיה לנו, זהו כרטיס הכניסה.
זה מה שהרב שך היה אומר תמיד, שהיו באים לשאול אותו בבני ברק חם, שאם מותר להחליף פעמיים, או רק שלוש פעמים בשבוע, או מקלחת קרה, הוא אומר שאף פעם לא קורה לו שבאים לשאול אותו את זה בשבעה על האבא. כשמישהו חלילה יושב שבעה על האבא, הוא לא שומע את כל השאלות האלה, אם מותר ככה, אף אחד לא בא לשאול, אף אחד לא מעניין אותו מה מותר, מה אסור. פשוט עושים את הכל וגמרנו, לא מחליפים ולא מתחפשים ולא זה, לא שום דבר. כשהכאב הוא דוקר, אז הוא באמת, הוא מורגש, הוא לא צריכים הסברים מסביב. אז אין אך אינמי. בשביל זה יש לנו עכשיו את הזמן הקדוש הזה, שהזמן הזה הוא בעצם, כשבן אדם יושב עם עצמו, אנחנו צריכים לדעת שגם באמת, נכון, אף בוס לא פותר אותנו מהעבודה, אנחנו הולכים עדיין לעבודה, ושולחים את הילדים לחיידר, ובלגנים, וזה, והיום ממשיך
להגיד. ועוד הילדות בחופש בבית, משגות נכון, את כל המדינה, אין להם בית ספר.
נכון, אבל צריך לזכור איך הרב חנוך התחיל בהתחלה עם דוד המלך, שלא הכוונה שהוא ישב ולמד כל היום הבוקר, אבל הנה, ידיים מלוכלכות. כתוב במדרש שדוד המלך היה מחשב בכל יום ויום, הייתי מחשב לבית פלוני אני הולך, ולכרך פלוני אני הולך, והיו רגליים מוביות אותי לבית המדרש. אז כולם שואלים, אני לא מבין. מעיקר מה יסבר ובסוף מה יסבר. כשהוא הלך למקום פלוני, אנחנו מבינים שדוד המלך לא הלך חלילה לאיזשהו מקום של בזבוז זמן, או לאיזשהו מקום שלא יצא ממנו רצון השם במלואו. אז מה זה היו רגליים מובילות אותי לבית המדרש? הוא באמת הלך למקום שהוא רצה ללכת. נכון, אבל הרגליים, ההרגלים שלו, הראש נשאר בבית המדרש. הוא פרשן כל מקום במקום שהוא הלך, רגליים מביאות אותי לבית המדרש. הוא באמת עכשיו הלך לבית פלוני, הוא הלך לבית אלמוני, הוא שלח את הילדים לחיידר, והוא הלך לעבודה, והוא עשה את הכל. אבל רגליים מביאות אותי לבית המדרש, אני הרגשתי כאילו הרגליים שלי הולכות לבית המדרש. זה האבל, האבל הוא לא צריכים לעשות איזשהו שינוי. זה לא שישבו מאזינים ויגידו, טוב, עכשיו אנחנו יושבים באמת, מתחזקים, וואלה, רבנים אומרים דברים יפים, נכון, איך לא חשבנו, איך לא עשינו. אבל אנחנו לא שם באמת, זה לא שם באמת. מה שלא נעשה, נשתדל להיות שם באמת. נלך לבית פלוני, נלך לקרח פלוני, אבל הרגליים צריכים כל הזמן להביא אותנו בעצם גם לבית המדרש. לבית המדרש של הבית פלוני הזה. לכל מקום להדביק את הפנימיות שלו לשם. זה כמו שבן אדם נגיד, הולך לכל ארוחת צהריים. אז כשהוא הולך לכל ארוחת צהריים, כל הדרך הוא חושב, אני עכשיו הולך לכל ארוחת צהריים, אני עכשיו... הוא לא, אז יש לו בתת מודע שעכשיו הוא הולך לכל ארוחת צהריים, עכשיו הוא הולך להתפלל, עכשיו הוא הולך זה... אבל התת מודע צריך להיות כל הזמן, עכשיו אין לנו בית מקדש, זה לא רק עכשיו, זה כל השנה. שלושת השבועות זה בעצם זמן שנותנים לנו חז"ל, שכל השנה נחיה את זה כמו שצריך. בתת מודע כל הזמן נחיה את זה. לא שעכשיו אני חושב, אחרי זה לא, גם כשאני הולך לאכול ארוחת צהריים, אני לא כל הדרך חושב, עכשיו אני הולך לאכול ארוחת צהריים. אנחנו באמת הולכים לאכול ארוחת צהריים, וגמרנו.
בתת מודע שזה כל הזמן יפמפם במוח, אין לנו בית מקדש, אנחנו נזופים. אנחנו לא במצב המיטבי שלנו, אנחנו במצב הכי גרוע שרק יכול להיות. הכי, ההפך מהמיטבי, במצב, בעברית עממית קוראים לזה על הפנים. לא יודע איך אומרים את זה בשפה יותר. על הפנים ממש.
ולהגיע לזה, זה על ידי כמו שהמשנה ברורה באמת אומר. שקודם כל תשב על הכיסא, תשב, תתאבל חצי שעה, תעשה קודם כל את המעשים, זה כמו שהוא אומר.
אתה יודע מה, בוא, הרי יש לי הצעה, יש לנו עוד איזה 3 או 4 דקות. בוא נעשה חזרות, אנחנו מדברים כל כך גבוה, בוא עכשיו אנחנו כאן, די, תחבא את הרדיו, תחבא את הטלפון, תחבא הכל, מה לעשות, מה אני עושה עכשיו? יושבים וחושבים, אין לנו בית מקדש. אז מה, אני לא יודע מה זה בית מקדש, אף פעם לא הייתי. אבל אם הקדוש ברוך הוא הציע שיהיה כן בית מקדש, סימן שמצב האידיאלי הוא עם בית מקדש. ואם אין לנו בית מקדש, סימן שאנחנו לא במצב האידיאלי. אנחנו נכון לא מבינים מה זה, כי אף פעם לא היינו, אבל גם תולעת נמצאת בתוך חזרת, חזרת זה משהו חריין, וואו, רק אי אפשר לנשום את זה אפילו, פותחים יש שם תולעת גדולה כמו אצבע, טוב לה שם, למה? כי היא לא ראתה משהו אחר. אנחנו משולים לתולעת בחזרת. אז בואו רבותיי, לפחות ננסה להוציא החוצה את הראש מהחזרת, ולנשום אוויר אחר, בשכל לפחות, נבין שמה, אני לא יודע מה להבין. אני יודע רק שאם הקדוש ברוך הוא תכנן בשבילנו משהו אחר, ואנחנו נמצאים במשהו האחר, אז זה כמו מי שבמקום לב יש לו לב מלאכותי. תשמע, זה טוב לו, זה נקרא טוב לו, לרוץ אסור לו. מי שיש לו, לא יודע מה, הוא חי בדיאליזה. אז הוא חי, אבל זה לא האורגינל. זה
אפילו,
לא האורגינל.
כאילו, אפילו אם לא נדע באמת מה חסר.
אין לו רגליים.
תכלית הידיעה שנדע שלא נדע. קודם כל נדע שאנחנו באמת לא יודעים. נחשוב על הבעיה, על איך שהיא.
ניתן את זה עם משל אחר. מישהו חי בכפר שכולם, כולם, כולם שם קטועי רגליים. שם אחרי זה מלחמה. כולם עם כיסא גלגלים. וואו. אז עכשיו נולד שם מישהו עם רגליים. והוא רואה שכולם עם כיסא גלגלים. אז גם הוא רוצה כיסא גלגלים. אז מסבירים לו. הוא לא יבין את זה כל כך, אבל אם נוציא אותו משם הפעם, נראה לו מקום אחר, או נראה לו תמונות, או אפילו רק נסביר לו. יש אפשרות ללכת, לרקוד, לקפוץ עם הרגליים. אין לנו היום את הרגליים האלה, אנחנו היום כולנו עם כיסאות גלגלים.
זה אגב המשל של החורות על עוד שער הבחינה, ממש ככה, כי אנחנו לא מתבוננים, זה כמו ילד שנולד בתוך בור, והוא נותן תודה לזה ששולח לו אוכל לתוך הבור. אז הוא אומר בשער הבחינה, תתבונן! צא החוצה מהבור, תרים את העיניים, זה מה שאנחנו צריכים, פשוט לשבת ולהתבונן.
תתבונן איתי ביחד, תעזור לי, אני עכשיו יושב כאן, לבד, שמעתי, ואני מתבונן. בית המקדש, אנחנו נעלה לבית המקדש, נביא קורבן, ככה כל המאזינים של רדיו, כל חי ביחד, כל עם, כל עשרה ביחד עם כבש, ויושבים שם בירושלים, והכהנים בעבודתם, לוויים בשירם ובזמרם, זה שירים כאלה, שירי רגע, שירי נשמה, שירים שכולם שומעים ובוכים, בוכים מרוב התלהבות, ויש שם גם את הריח של הקטורת, ויש מסביב ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, זה לא מאבטחים כמו בכניסה לבנק. השומרים סביב ירושלים,
אם השם לא ישמור עיר,
זה שומרים של כבוד, זה כמו המשמר המלוכה של המלכה, שומרים מלאכים, מלאכים, כל מלאך רבותיי, כל מלאך אנחנו נעבור להם בין האצבעות של הרגליים. קטנים, לא בין הרגליים, בין האצבעות כמו נמלה. מלאך! כל אצבע של מלאך מיליון קילומטר. מלאך! יש בו 500 שנות הליכה, זה מי הקרסול עד הזה, ועוד 500 עד הברך, עוד 500. איזה תיאורים שם בגמורה בחגיגה, חבל על הזמן. וכאלה מלאכי רום, מלאכים של אש מסביב, ולא בלי גלאי מתכת, בלי גלאי פצצות. מה פתאום? מצדיעים לכבוד השם, ואנחנו עוברים בין המלאכים האלה. וואו, מחסיר פעימה. עכשיו מגיעים לקדושה של ירושלים, ושם רואים את הילדים של ירושלים, כמו שהם מתוארים בתחילת המדרש, מדרש על איך שם, איך הורה בו. ירושלים, הילדים של ירושלים כאלה, כמו... ואנחנו עם כבס, עם כל המון תודה, ועם ביקורים, וכל אנשי ירושלים באים לקראתנו, אנשי פלוני, לא זוכר את כל המשנה יש שם בעל פה, מה אני אגיד לכם?
אנחנו לא נאמין שפעם היה לנו בכלל פלאפון והסתכלנו עליו בכלל.
אין, בדיוק, אין לנו את זה. אז רבותיי, אני לא אומר שפתאום בבת אחת יהיה לנו את זה, אבל בבת אחת נבין שאין לנו את זה. ויהיה לנו. אם נבין שאין לנו, אז יהיה לנו. אם נבין שאין לנו, אז יהיה לנו. בואו נבין, אני לא יודע מה צריך להבין. קצת נלמד משנה יש ביקורים, קצת מייסר שני, קצת פה, קצת שמה. איך החיים היו טובים, שקטים, באהבה. רק אתם תחשבו למשל על מצווה שנקראת חלו, שיש גר כהן בשכונה, וכל אחד ואחד מכל הרבצנים מביאה לו חלה שהיא עשתה. אחת עושה קמח מלא, ואחת עושה קמח עם סומסום, ואחת עושה עם זעתר, והמרוקאיות עושות עם קצח וזה. ולכהן מגיעות, כל 5 דקות מגיעה איזו ילדה דופקת, אמא שלך, טק, 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 אמא שלך, אמא שלך, אמא שלך, והכהן יודע לברך את כולם בשבת, אחר כך בבורך, איכו, רבו יסק, חבל, אני לא מספיק דמגוג, לבכות מרוב התרגשות, איך זה באמת. אבל אין לנו את זה, יש לנו רק דמגוגיה לעמוד כאן ברדיו ולצעוק 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 בתכלס, אין לנו. למה אין לנו? כי לא בכינו, לא בכינו, לא חשבנו. הבה ונחשוב רבותיי, אני רוצה להציע שוב דקה אחת לפני הסוף, אמרתי מקודם ואני חוזר ואומר, יש לי סדרה של ספרים שיורים באגדות חז"ל, זה תשאירו לאחרי תשעה באב לבין הזמנים. לתשעה באב אמרו לי אנשים, הרב חנוך, עשית לנו את התשעה באב. שבח הנחמה, ליקוט מתוך הספרים שלי רק על דברים שמותר ללמוד בתשעה באב. מישהו אמר לי, תשעה באב זה יום דפוק, אין מה לעשות בו, כל היום אסור ללמוד תורה, כי דברי תורה מסמכי לב. נכון, ליקטתי מה שמותר ללמוד. אז יש לכם, הבאתי לבני ברק, במיוחד בשבילכם, הבאתי לבני ברק לחמותי, אישה זקנה וצדיקה ויראת שמיים, קוראים לה גברת פישהוף, ברחוב בית שמי 12 קומת קרקע, כניסה מחזוני 25, לא בין 2 ל-4, אישה מבוגרת, אפשר להיכנס לקנות ב-25 שקלים ספר, לפני תשעה באב תקנו, יהיה לכם, מה אני אגיד לכם, כשזה ייגמר תגידו וואו, הספר כבר נגמר ותשעה באב עוד לא נגמר, אין דבר.
גם לא יזיק להתחיל ללמוד בספר, תקראו, זה כבר מעכשיו.
תקראו אותו, לא, התשעה באב מה יעשו, תקראו אותו עוד פעם. אז מאזינים יקרים, אנחנו כולנו, כולנו מוזמנים ביחד לעשות קורבן תודה גדול, קורבן חגיגה גדול בירושלים הבנויה, במהרה בימינו, אמן ואמן, יישר כוח לך רבי ישראל, יישר כוח לכל הצוות כאן, וישר כוח לי, אני חנוך הידיד שלכם הוותיק, שיהיה לכולנו ברכה והצלחה, צום קל, בריאות ונחת, אמן ואמן.
אמן ואמן. בכל תודה והמון חוגג.
תודה רבה, אמן ואמן.
כל חי תמיד איתי, כל